Sacrifice Maria,
אם שמתם לב בשיר ששרנו, אנחנו מגישים את כל העולם הנפלא הזה לשלושת היהלומים, נכון? ואז מה? בזכות הנתינה אנחנו רוצים שכל הברואים יגיעו לצליל הערה. אז אנחנו מקדישים את הנתינה עם הקדשה, שהנתינה תהפוך למקור לחסד שכל הזמן נותן. אחד האינדיקטורים להצלחה של הטיצ'ינג הזה זה אם אנשים מתחילים ליזום מעשי חסד, אם זה מתחיל לצמוח מתוך הטיצ'ינג. זה אחת האינדיקציות. צריך לעשות בפועל מעשי חסד, כן, ולא רק לדבר על זה. אם אנשים מתחילים ללכת לבקר זקנים בודדים, אם אנשים מתחילים ללכת ולעשות למען הם נתקעים, בפועל. אבא שלי נורא בודד, הוא שוכב יום אחד ואומר לי, את יודעת, צריך לפנות לממשלה, הממשלה לא בסדר. משאירים את הזקנים הבודדים ולא דואגים להם. צריך לעשות איזה גן ילדים של זקנים. וזה נכון, הם נורא סובלים, הסבל הוא נורא. אז אבא שלי, הוא היה הולך לכזה, יש כאלה סביון, אבל הוא כבר לא יכול, הוא כבר מוגבל מדי בשביל הדברים האלה. אז זו דוגמה, אבל יש עוד הרבה דוגמאות שמעשים שאפשר אפשר ללכת לבתי סוהר ללמד את הדברים האלה. הם פתוחים לזה כמו קרקע צמאה, כי להם כבר אין מה להפסיד. ולעומת זה יש להם פנאי. וזה מצליח בצורה בלתי רגילה כשאנשים מתחילים לעשות את זה. אנשים בדיימונד מאונטן, יש חלק שזה מה שהם עושים. דיימונד מאונטן נמצאת על יד העיירה נורא נורא עלובה שנקראת בוי, רבע שעה נסיעה, וזה הדבר הכי קרוב לדיימונד מאונטן. זה משהו עלוב מעברה. בתי ספר שם רק פתוחים 4 ימים בשבוע, כי אין תקציב ליותר מזה. בסטייט אוף אריזונה, בעיר עשירה יש לך מערכת חינוך טובה, ובעיר עלובה זה עלוב. וזאת עיר עלובה במיוחד, וגם 4 ימים זה מאוד עלוב. אז אנשים מתוך הקהילה שלנו, שגרים במקום, פותחים את בית הספר ביום הנוסף הזה בשבוע, ופתאום נהייתה שם הקהילה, לא הייתה שם בכלל קהילה, לא היה שם כלום, וכזה ממשהו, מסכן כזה, אז זהו. יחד עם זה, אחרי שגמרנו להגיד את זה, איך הבודיסטווה באמת יכול להביא ברכה לזולת? איך אני באמת אוכל להביא ברכה לזולת? כי כמה אנשים אני יכולה ללמד בית ספר, או להאכיל ארוחות, או להלין? בסופו של דבר, כדי שאני אוכל באמת לעזור לברואים, אני צריכה לרכוש חוכמה, אני צריכה להגיע להערה בעצמי. את זה אני לא אוכל לעשות אם לא אראה ריקות, את זה אני לא אוכל לעשות אם לא אפתח טכניקה, מדיטציה מדהימה. אז חלק מהפעולה של הבודיסטווה זה לשבת על הכרית. ויש תקופות, כשאני רוצה להשיג ריכוז מרבי, שאני יושב 3 שנים על הכרית ואני לא אראה אף פרצוף, ואני לא אשקיע אף אחד אחר וישקו אותי, כדי שאני אוכל לפרוט דרך המחסום הזה של הריכוז. וזה בפירוש פעולה של בודיסטווה. יש תקופות שעושים את זה בבידוד, ויש תקופות שיוצאים אל הקהילה, אל האוכלוסייה, ומחסים למי אפשר לעזור. גם זה וגם זה. אז לחזור בקיצור נמרץ. מאסטר שנטי דבה כאמור רוצה לתת לנו השראה להיכנס לדרכו של לוחם הרוח, ודיברנו על המעלות הנפלאות של השאיפה להארה. אתם זוכרים? הגדרנו שאיפה להארה. מי זוכר את ההגדרה של השאיפה להארה? בואו תחזרו אחריי על הטיבטית, פשוט בשביל הזרעים הטובים. תגידו, סנקה פני,
שנדן צ'יר,
יאנג דאק צוקפה, ג'אנג צ'וב דו.
סנקה פני,
שנדן צ'יר,
יאנג
דאק צוקפה,
ג'אנג
צ'וב דו. ומה פירוש, מי יודע? למען?
למען
הזולה. כן. זה לשאוף להארה שלמה לחלוטין, למען הזולה. תודעה שמתעוררת ששואפת להגיע להארה מלאה למען כל הבריאה. מי כתב את ההגדרה הזאת, אתם זוכרים? מייטרייה, נכון. ומה אמר לנו מאסטר שנטי דבה, אתם זוכרים? למה זה כל כך חשוב? למה זה דבר שכדאי כל כך להתאמץ בשבילו? בצובר חסדים, והוא
נותן...
אין הערה בלי זה. אבל יש לזה עוד יתרונות עוד לפני שמגיעים להערה, נכון? הוא למשל מדבר על התמיסה של קסמים שהופך את הכל לזהב. וכמו תמיסה של קסמים שהופך את הכל לזהב, השאיפה להערה, תביא לטרנספורמציה גמורה בחיים שלנו, תביא לנו אושר נשגב. הוא אומר, אין שום אמצעי אחר שיכול להביא לאושר הנשגב מלבד השאיפה להערה. כל אושר אחר הוא מוגבל וחלקי. הוא מוגבל וחלקי והסתיים, ונאבד אותו. זה הכלי היחיד שיכול להביא לאושר קודם כל מדהים, ושנית בר קיימה. בואו נחזור קצת על פסוקים. הוא אומר למשל בפסוק 12, כל שאר חסדים הם כאסף עמוז, הנותנת פריו ונובל. השאיפה להארה היא כעת ירוק עד, הנותנת פריו ואיננו כמל, עד רבה הוא הולך וגדל. ככל שנותן יותר פרי הוא עוד יותר מתעצב. הוא אומר בפסוק 13, כמי שסמכים על לוחם רב גבורות בפחדם, כך גם מי שעבר עבירות שקשה לסתם, בין רגע היוושע היא מסתמך על השאיפה להארה. מדוע אם כן, אם תבונה בלבך, עליה לסמוך תימנה? ובפסוק 6 הוא אומר, ודיברנו על זה כשדיברנו על טיהור, הוא אומר, כה דל ומועט וחסדי, והכן זה אמצע סגולה כטובה למגר את כוחה העצום של אבלה מלבד השאיפה לכלי להארה. למה כל דל ומועט וחסדי?
כי כל הזמן
יותר משלימי. ולמה זה?
כי לא ראיתי...
כי כל עוד לא ראינו ריקות, אנחנו לא מבינים את המציאות נכון, ואנחנו מגיבים למציאות שלא תפסנו אותה נכון. יש לנו כל הזמן תפיסה מוטעת, ואנחנו כל הזמן מגיבים לא נכון. אז גם כשאנחנו עושים מעשי חסד, גם כשאנחנו מחפשים לעשות טוב לזולת... זה נפלא לעשות טוב, אבל בגלל שזה לא מלווה בחוכמה, בגלל שאין לנו את ההבנה של מי זה הזולת הזה שאני עושה לו טוב, מי זה באמת באופן אולטימטיבי, מי זה אני באופן אולטימטיבי שעושה את הטוב, שמנסה לעשות טוב, ומה זה הטוב הזה שאני עושה. אנחנו קוראים לזה שלושת המעגלים. כל עוד אני לא מבינה את הריקות של שלושת החברה האלה, ולא מבינה אותה באופן עמוק, אז הקרמה שאני צוברת, גם כשאני עושה מעשי חסד, היא לא חזקה, היא חלשה מאוד. ולעומת זה דיברנו על כמה הרבה זרעים אנחנו צוברים שהם לא חיוביים, כיוון שהם מרוכזים בעצמנו, וקרוב היום שלנו הוא כזה, והתניה שלנו היא כזאת, והבורות מסתובבת בתודעתנו כל הזמן. אז אנחנו נידונים למצב הקשה הזה, שהנה אנחנו כבר רוצים לצאת מהסבל, אנחנו רוצים לעשות חסד, אבל עוד אין ביכולתנו לצבור חסד רב, פשוט כי עוד לא צברנו חוכמה. וזה קאץ' 22, כי כדי לראות ריקוד ולצבור חוכמה, אנחנו צריכים לצבור המון חסד, כדי שהתודעה שלנו תיפתח ונתחיל לראות. אז אנחנו במצב די נואש, אז אנחנו צריכים לרוץ מהר. אז הוא אומר לנו, תודה לו מועט וחסדי, כי אין לי עוד יכולת לצבור חסד רב. אני צריכה למגר את כוחם העצום של אבלה שאני צברתי במהלך כל הגלגולים. ודיברנו על זה, על הגלגולים, ודיברנו על זה שאין שום דמיון בין הגוף והתודעה, וזה טעות לחשוב שכשהגוף נגמר, התודעה נגמרת, וכשהגוף התחיל, אז התודעה התחילה, כי זה לא נכון. הוא אומר, הדבר האחד שנותן לנו את האפשרות לצבור את החסדים האלה, זה השאיפה להארה. אז מה ההבדל בין לעשות חסד עם הבודיצ'יטה ולעשות חסד סתם ככה? מה ההבדל? מבחינת העשייה, מה ההבדל בין נתינה רגילה שאנחנו נותנים למישהו משהו ובין נתינה שמלווה במחשבה הזאת של השאיפה לכליל הרע? מה ההבדל מבחינתנו? כי כשאני עושה את זה אני אומרת כרגע דל חסדי בגלל שעוד אין לי הבנה של ריקות, המים שלי ספוג בבורות, אבל אני רוצה להגיע לחוכמה כי אני רוצה להיות בעלת יכולת באמת לעזור לכל היצורים, לא רק לתת מים למישהו שצמא, להוציא את כולם מכל סבל כולל את עצמי. אז עכשיו אני הולכת ואני רואה שטלי צמאה, אני אגיש לה מים, ואת החסד הזה אני לא רוצה להשתמש בקרמה הזאת שמישהו אחר יחזיר לי מים. אני רוצה להשתמש בקרמה הזאת כדי שאני אצבור חסד, כדי לצבור את מצבור החסד שלי שאני צריכה שהוא יהיה עצום ורב, כדי שאני אוכל להפקיע דרך, לרכוש חוכמה, להגיע להרה, כדי שאוכל לתת מים לכל הצמאים, ושבכלל לא יהיו צמאים בחיים שלי. שבכלל לא יהיה סבב. כשעושים את הדבר, כשהוא מלווה במחשבה על השאיפה להרה, הוא מתחיל לצבור חסד עצום, כי עכשיו זה לא רק להשקות את טלי. עכשיו זה גם להשקות את טלי, אבל זה גם להביא את עצמי יום אחד למצב שאני אוכל לחסל כל סבב. אז כל אנרגיה כזאת אני מקדישה למטרה הזאת. יש לנו כוח עצום של עוולה שאנחנו כל הזמן צוברים בגלל הבורות ובגלל שאנחנו מגיבים לא נכון למציאות, אנחנו צוברים המון קרמה שלילית. גם שאנחנו לא מתכוונים לעשות רע, אנחנו עושים את זה. אז כדי למגר את זה, אני צריכה אנטידוט עצום, אני צריכה כוח מאוד חזק. וזה אנחנו צוברים כשאנחנו מבינים את העניין הזה של השאיפה להרה, והוא מתחיל ללוות את העשייה שלנו. ואז כל פעולה הכי טריוויאלית שתהיה, כמו לתת מים, כמו אפילו לצחצי השיניים, מה זה צחצוח שיניים? לכשעצמו זה פעולה ניטרלית. עכשיו, איך אני מצחצחת שיניים? אני אומרת, אני כבר נורא איפה, אני מתה לשנות, אני מצחצח שיניים, אני חישה. אם אני תוך כדי צחצוח שיניים, אני חושבת, או עכשיו אני שומרת על הגוף שלי, ואז אני אולי אעריך יותר ימים, ואז יהיה לי יותר צ'אנס להגיע להרה, ובעזרת זה לעזור לזולות, זה כבר מחשבה נפלאה. אז אם אני עושה את זה ככה, זה נפלא. ואז כל פעולה טריוויאלית ככל שתהיה, אני יכולה להפוך אותה לחסד, להוסיף למצבור החסד הזה שאני לא אשתמש בו בחיים האלה, אני מכוונה מקדישה את זה למטרות הנשגבות. דיברנו על זה שמאיפה זה הגיע, נכון? איך זה הגיע לשולחן שלי?
זה
את
פעם
נתת.
כי אני נתתי, זה רק בא מנתינה. אז אני יכולה לתת ולהגיד בזכות זה שאני עכשיו נותנת אני אקבל חזרה. זה נכון, כי ככה קרמה עובדת. אבל כשאנחנו רוצים לעלות על דרכו של בודיסטווה, אנחנו רוצים לעשות משהו הרבה יותר גדול. אני נותנת, ואם אני מבינה שכתוצאה מזה ייתנו לי חזרה, אז ייתנו לי חזרה, וזה יתגמר. נתתי, קיבלתי, נגמר. אפס, מנוחה מאפס. אני לא רוצה להתחיל כל פעם מאפס. אני רוצה ללכת ולהתעצם, ללכת ולהתעצם. הדרך שבה אני עושה את זה, זה כשזה מלווה בהבנה של דרכו של לוחם הרוח, בשאיפה להרה, בזה שכל מעשה שלי, כשהוא מלווה בחוכמה, והוא מלווה בבודיצ'יטה. הבודיצ'יטה מגייסת את ההבנה והאהבה לזולת והחמלה ביחד. ואומרת, אני עכשיו עושה את המעשה והקרמה הזאת אני רוצה להקדיש שאני אהיה בודה. אני כל הזמן שואפת להיות בודה. לוחם הרוח, הבודיסטווה, כל הזמן שואף להערה. זה הקריירה שלו. הוא רוצה להגיע להערה למען כל הבריאה, כי הוא מבין או היא מבינה שרק ככה הם יוכלו לעזור לכל היצורים. ואז כל פעולה טריוויאלית ככל שתהיה, אנחנו מאמנים את התודעה שלנו להיות עם המודעות הזאת, וכל הזמן הופכים את החול לקודש. כל דבר כזה, כשהוא מלווה בשאיפה להרה, הוא נהיה כניסת הקסמים של האלכימאי, מה שאמרנו, נכון? פסוק 10, כתמיסה של קסמים נעלה שהופכת הכל לזהב, תהפוך היא גוף זה שנטלת, גוף שטיבו זוהמה, אל גופו הנשגב של הבודה, אשר לשוויו עם דוגמת.
זה אומר גם לגבי הדיבור?
כן, בהחלט. דיברנו על דרכים של לאסוף חסד, נכון? נאמר, אנחנו מתיישבים לעשות מדיטציה, אנחנו רוצים שהיא תהיה יעילה בשבילנו. כדי שהיא תהיה יעילה בשבילנו, אנחנו צריכים להכין את התודעה. התחלנו את השיעור, אנחנו רוצים להכין את המים שלנו לשיעור, להעביר אותו מן החול אל הקודש, אז עשינו קצת קידות, קצת מנחות, עשינו קצת תפילות, עשינו קצת דברים לצבור אנרגיה טובה להעביר את המים שלנו למקום הזה. דיברנו על כל העזרים האלה, דיברנו על קידות, על המשמעות שלהם, על המשמעות של המנחות, על איך לתת מנחות, אתם זוכרים, הוא נתן לנו הרבה אופנים לתת מנחות נפלאים. כל האקט הזה של מקלט, עד בו הערתי עשי מבטחי, מה המשמעות שלו, אז על כל זה דיברנו. דיברנו גם על זה שלא רק שצריך לצבור אנרגיה חיובית, אבל גם צריך לטהר אנרגיה שליבית. תחזרו אחריי. צוקסק? דריפצ'אנג. צוקסק? דריפצ'אנג. אז מה זה צוקסק? זה לצבור את המצבור. ודריפצ'אנג זה לטהר את המכשולים. אז הוא לימד אותנו שיטות לטיהור. דיברנו הרבה על הצורך בטיהור, על הדחיפות של טיהור. הוא קצת הביא לנו את המודעות של המוות, את האשליה הזאת שיש לנו זמן, עוד שבעצם אין לנו מושג מתי המוות יבוא. ודאי לבוא, אין לנו מושג מתי הוא יבוא, וכשהוא כבר כן יבוא, הדבר היחיד שאנחנו יכולים לקחת איתנו זה את ההישגים הרוחניים שלנו. ולכן המסקנה המתבקשת היא שמה? מכיוון שהוא ודאי לבוא, ותמיד אנחנו מתים עם התחושה שעוד לא הספקנו, אז צריך להתחיל את האימון הרוחני עכשיו. מכיוון שאנחנו לא יודעים מתי יבוא, צריך בדחיפות להתחיל. מכיוון שכשהוא יבוא, רק ההישגים הרוחניים יכולים לעזור, והישגים רוחניים דורשים אימון רוחני מתקדם, אז אנחנו צריכים ישר ללכת לאימון הכי מתקדם שאנחנו מסוגלים היום לעשות. כי אנחנו לא יודעים מתי יבוא. אז הוא מדבר איתנו קצת על זה. וכל הדברים הקודמים שאמרנו, קידות ומנחות וכל זה היה כדי לצבור מספיק אנרגיה, כדי שהטיהור יהיה חזק מספיק, נכון? בטיהור, אחד הספקטים החשובים היה הוידוי, ההודעה, להברר את זה, לא להשאיר את זה סגור. שקפה קראנו לזה. אמרנו שקפה זה כמו הפיצול של הגזע עץ, לפתוח אותו, לפתוח, להברר. אספקט מאוד חשוב. או ללכת למורה, או ללכת לידיד רוחני, ידיד שאתם סומכים עליו, או אם אין כזה, אז לפני האלתר בבוקר, לפתוח. משהו מעיב על מצמונכם, עשיתם, אמרתם, חשבתם מחשבה, שאתם עכשיו מבינים שתביא לכם סבל בעתיד. לפתוח, לוודא ולטהר. אז חשוב להבין שכל אלה מה? מטרתם גם לצורך מדיטציה, אלה אימונים מקדימים למדיטציה. אמרנו שבודיצ'יטה האמיתית, זה משהו נדיר מאוד להגיע למקום הזה של הפתיחה הזאת שנותן לנו יכולת לחוות בו זמנית את כל היצורים, לראות את כל פרצופיהם ולדעת שאנחנו לנצח מחויבים להם ושלא נדע מנוח ולא נהיה מאושרים לגמרי כל עוד יש יצור אחד סובב בעיקור. התחושה הזאת כשהיא באה באופן אותנטי היא מאוד נדירה, היא מאוד נשגבה, אז זה הופך אדם לאדם קדוש. אבל אנחנו יכולים לתרגל הרבה לפני שזה קורה, אנחנו יכולים להתקדם מאוד בדרך, פשוט באמצעות המשאלה. ואמרנו שיש תקסים להתחייב לחשוב כמו בודיסטאטווה, ויש תקסים להתחייב לפעול כמו בודיסטאטווה. והדבר הבא זה שזה הנושא של השיעור הנוכחי, ושוב עוד אחד מן האמצעים שמאסטר סנטידבה מדבר עליו, על מצבור חסד, אנחנו רוצים להיות אשפים בצבירה מהירה של חסד, נכון? אז האמצעי הבא זה... תגידו גאווה? גומפה. גאווה? גומפה. גאווה זה שמחה. לעלות במשהו. וגומפה זה מדיטציה. אז זה מדיטציה על השמחה. אז פה אנחנו מדברים כתרגול. לא סתם תהיו שמחים. אנחנו מדברים על תרגול של שמחה. אתם יושבים לכם על הכרית ואתם מתרגלים שמחה. איך מתרגלים שמחה? אני נזכרת שהיום בבוקר נתתי כוס מים לטל, וחשבתי על הריקוד של שלושת המעגלים, וחשבתי על השאיפה שלי להערה, ועל איך זה משתלב בדרך, וזה היה היום בבוקר, ועכשיו היום בערב, אני יושבת לי על הכרית לעשות את המדיטציה שלי, אני נזכרת במעשה, ואני אומרת, עשיתי מעשה פה. אני לא אומרת כמה אני טובה, זה אני לא עושה. למה? כי אני לא רוצה לחזק את התפיסה הזאת של אני, שהיא לא נכונה, ונדבר על זה בהמשך היום. אני כן רוצה לשמוח במעשה, כי אני מבינה שהמעשה הזה צובר בשבילי חסד. אם אני נזכרת בו ואני שמחה בו, אני מעצימה את הרישום הזה. הרישום הזה יש לו עכשיו עוד תוקף. וזאת דרך מדהימה, זולה לגמרי ונפלאה, לצבור חסד ולהיות שמחים. אז זה בפירוש תרגול, נשבת ולהיכנס לשמחה הזאת. א', זה מאוד חשוב לעשות את זה, וב' זה דרוש לעשות את זה כדי להגיע לבודיצ'יטה. אז על במה אני יכולה לשמוח? אני יכולה לשמוח במעשים שאני עשיתי, וכמובן אני יכולה לשמוח במעשים שאחרים עשו. אם אני רואה מישהו אחר מגיש כוס מים לטל, אז לא משנה מה הם חשבו בליבם, אני אומרת בליבי, אוי כמה נפלא שמישהו עושה משהו טוב, אני שמחה. כשאני שמחה במעשים שאני עושה, אני חושבת, הנה עכשיו אני עושה את כל המעשים האלה, בזכותם אני מתקרבת לאט לאט, טיפים טיפים, למטרה הנשגבת שלי. אני הולכת ומחזקת את השאיפה להערה שלי, ויום אחד, אז לי יתמלא. יום אחד הוא יתמלא. מוכרח יתמלא, נכון? יום אחד. אז זה אספקט אחד של השמחה. אספקט אחר, שזה מרומם את רוחנו. זה נפלא לקום בבוקר, עוד לפני שיצאתם מהמיטה, תעשו את המדיטציה הזאת. תחשבו על הדברים שעשיתם אתמול, טובים. או שראיתם מישהו אחר עושה, או ראיתם שמורים שלכם עושים, או חברים שלכם עושים. ככל שהמעשה שאתם שמחים בו, ומעשה חסד יותר עצום, ככה גם הריבית שאתם מקבלים את הגדולה. כמו שאתם מקבלים 10% מהחסד של מי שבפועל עשר. זה יכול להיות מעשה מחשבה או אמירה. לרומם אותם בעיני רוחי, זה מעצים את הראשון, מעמיק אותו. הזדמנות אחרת לעשות את התרגול. כשיושבים במדיטציה כלשהי, הם מתחילים להיות ככה ישנוניים, ולא ברורים, ואנחנו רוצים להעיר את עצמנו. זה דרך נפלאה להרים את המיינד. יש מצבים במדיטציה שאנחנו רוצים להוריד את המיינד. מתי? כשהמיינד מתרוצץ. אנחנו חושבים על זה, חושבים על זה, מה אני צריכה לעשות? אז אני רוצה להוריד את המיינד. אז אני רוצה לזכר שאם אני לא אכנס עכשיו למדיטציה ואפתח ריכוז, המוות ישיג אותי לפני שאני אשיג הישגים רוחניים. אז אני מורידה את עצמי קצת, בכוונה. לעומת זה, אם אני מתחילה להתנמנם ולהיות ישנונית וכך הלאה, או מאורפלת או לא ברורה, אז אני רוצה להרים את המיינד, והשמחה הזאת מאירה אותנו ונותנת את הברק הזה.
עכשיו לא לשפוע בשמחה, בדברים הרצועים עצמם, כי זה אלה אין שפוע. למה? כי אין תוצאה. כמה נפלא, והלוואי שבזכות זה היא תצמח ותגיע לילה. ישר אני קוראה דברים שהיא תגיע לילה משלמי.
כך אם כן מאמצים בעלי התבונה אל ליבם את השאיפה להערה, ואז על מנת אותה להעצים, הם מרוממים את רוחם באופן הבא. למה הכוונה בכך? על איזה כך הוא מדבר?
הוא מתכוון עם דברים שהוא דיבר עליהם בפסוקים שאין לכם כאן.
בחלק הקודם של הפרק, שלא נכלל בלקט של קורס זה, ישנו תיאור נפלא של הפעולות המדהימות של הבודיסטווה, למען הבוראים. אימון מדהים ונפלא בפעולות הקדושות של הבודיסטווה. שני הפסוקים שמיד קודמים לפסוק זה אומרים, בדיוק כדרכם של כל הקדושים, של העונג הלכו לפניי, שפיתחו שאיפת הערה בליבם ואז התאמנו בשלבים להשיגה, כך גם אני למען ברואים, שאיפת הערה פתח בליבי, ובדרכי הקדושים מתאמן בשלבים, על מנת שאוכל להשיגה. הפסוק שלנו בעצם מתייחס למי שכבר השיגו את שתי הצורות של השאיפה להערה. גם במקרה זה חשוב להמשיך בתרגל שמחה, כדרך למנוע את אובדנה של השאיפה, וכדי להמשיך ולהעצים אותה.
ועכשיו הוא עובר לשני פסוקים מדהימים. תחזרו אחרי בטיבט, כי זה הרבה ברכה. תגידו דנג דה? דקצה? ג'בוי? מי סיפה? לקפרטור. דרינג סנגיה. ריקסוקה. סנגיה ססו. דקיוג טו. דנג דו דקצה. ג'בוי. מי סיפה? לקפרטור. דרינג סנגיה. ריקסוקה. סנגיה ססו. דקיוג טו. זה פסוק 25. בעברית הוא אומר,
ביום זה ניתנה משמעות לחיי, וכשמה הברכה של חיי כאדם. ביום זה צורפתי למשפחת הבודות. נהייתי ילדם של הבודות.
מי אומר את זה? הבודיסטווה, הבייבי בודיסטווה.
הוא פעל, 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 צבא חסד, צבא חסד. ויום אחד, יום אחד, זה נפתח. ויום אחד הוא רואה, הבריצ'יטה מגיעה, השמחה מגיעה, והוא רואה את יהודו בחיים.
ויש כאן ארבעה מרכיבים לשמחה. אחד, דקצה דרבו יו. דקצה זה חיי, צה זה חיים. דרבו יו פירושו נשאו את פריים, כלומר קיבלו משמעות.
ביום זה נפנה משמעות לחיי. פתאום בחיי יש טעם, הם נושאים פרי. הוא רואה את כל היצורים, הוא רואה שכל מה שהוא רוצה זה לעזור לכל היצורים, שזה מקור האושר היחיד שיהיה. והוא תופס אודות מהחיים. הוא תופס שכל החיים שלנו זה אודות הרצון הזה שתמון בנו עמוק עמוק, בין אם הגענו להכרה מודעת שלו בין אם לא, של להיות לברכה לכל היצורים. ויש שמחה עצומה, מה שקורה מיד, יש שמחה עצומה שפורצת, והוא אומר, ביום זה ניתנה משמעות לחיי. לא ידעתי בשביל מה אני פה. זה לא כמו הכירופרקטור שלי שאומר, life sucks and then you die. לא. יש משמעות לחיים האלה, ועכשיו מצאתי אותה, זאת המשמעות. לפתח את עצמי למקום הזה, שבו אני אוכל לעזור לכל אחד מן היצורים. כל יצורים.
שתיים. מי סיפה לקברתו? מי זה אנושי? סיפה זה חיים. לקבר זה היטב. טופ זה לעשי.
זאת אומרת, ביום זה ניתנה משמעות לחיי, וכשמה הברכה של חיי כאדם, לא סתם נולדתי בגוף אנושי. לא סתם נולדתי בגוף אנושי, עם שכל שמבין, עם גוף שהוא פחות או יותר בריא, לא סובל כל הזמן, במקום שיש מורים, במקום שיש טיצ'ינס, לא סתם הברכה הזאת הגיעה אליי. קודם לא ידעתי למה אני בן אדם, איך אני אשתמש במתנה הזאת שקיבלתי. עכשיו אני מקשימה את הברכה הזאת שקיבלתי. עכשיו אני מנצלת אותה, עכשיו אני משתמשת בה, ופתאום יש משמעות לחיים האלה. אני משתמשת בחיים האלה, בגוף הזה, במיינד הזה, בטיצ'ינג הזה, בתרגול הזה, כדי שאני אוכל להפוך באופן אישי לברכה לכל הבריאה. אני עצמי. והבודיסטווה חווה את זה ישירות. הבייבי בודיסטווה, כשזה קורה לו לראשונה, הוא פורץ בשמחה. זאת השמחה. זאת בעצם השמחה. כל התרגול שמחה הוא הכנה לרגע הזה, כשזה יפרוץ.
מה זה הרגע הזה שהוא יכול
לקרות? זה יכול לקרות לפני ראיית ריקוד, אבל אם לא קרה קודם, זה יקרה בזמן ראיית ריקוד, או מיד אחרי, אם הוא במסלול מהיאנה. אנחנו מדברים פה על מה שאנחנו קוראים בודיצ'יטה אמיתית, לא קנה סוכר. ואז הוא אומר עוד דבר.
סנגי ססו ריק סוקה. סנגי זה בודה. ריק זה משפחה או גזע. סו זה לתוך, וקיה זה להיוולד.
הוא אומר, ביום זה צורפתי למשפחת הבודות, עכשיו אני מצטרפת למשפחת הבודות. אני עולה על דרך שבה אני אפוך לבודה, וזה אני מצטרפת למשפחה שלהם. כי מה עושים הבודות? הבודות כל הקריירה שלהם, כל זמנם, זה לגמרי, ב-100% לזולת. עם יכולת 100% לעזור לזולת, ועם ידע 100% של מה הזולת צריך, ועם רצון 100% לעשות את זה.
הבודות.
הבודיסטווה עוד אין לו את היכולת, אבל כבר יש לו את הרצון. אז זה כבר הכניס אותו לכרומוזומים של הבודות.
4. סנגי עשה סוגיוב. סנגי שוב זה הבודות. סה זה בן או ילד. גיור זה נהייתי. נהייתי
ילדם של הבודות. הבודיסטווה, הבייבי בודיסטווה, הוא כבר לא סתם אדם. הוא עדיין נראה כמו סתם אדם, אבל הוא כבר לא סתם אדם. כי ביום הזה הוא הפך לילד של הבודה. אז הוא אומר, עכשיו הפכתי לילד שלהם. עכשיו הכרומוזומים האלה יביאו אותי להיות בודה. ורק ככה אפשר להפוך לבודה. מוכרחים קודם לעבור דרך השלב הזה. והבודיסטווה צייר. הוא תואם את הטעם של האהבה הגדולה הזאת, והאושר המנהים שהיא מביאה. אם עכשיו הפכתי ילדם של הבודות, אני מצידי הפכתי ילד שלהם, ואני עכשיו מבינה שהם עכשיו מתחילים להסתכל עליי כעל בת שלהם. הם עכשיו מתחילים לאהוב אותי כמו בת שלהם. לא שהם לא אהבו אותי קודם, אבל עכשיו אני יכולה לספוג את הקרמיים האלה, ואותי קודם עמדתי בסט. מה ההבדל בין ג' וד'? ג' זה מצידי וד' זה מצידי. ג' אני הצטרפתי למשפחה, ד' הם צרפו אותי. הם פורסים עליי את חסותם עכשיו. עכשיו אני מקבלת מאורם יותר, מחוכמתם יותר, מדרכתם יותר, כי אני נפתחתי. אז הפסוק הזה, פסוק 25, הייתה השמחה הפורטת הזאת. ביום זה ניתנה משמעות לחייך. הבודיסטווה הוא מלא בשמחה אדירה שסוף סוף יש משמעות, אני עכשיו מצטרף למשפחה, איזה יופי, איזה יופי, אוקיי? חגיגה. ומה הדבר הבא שהוא עושה? 26 אומר ככה,
מנהגי מעתה יהיה כדרכם, יקרני ככל שיקרה, משפחה ללא דופי, תאורה או קדושה, לעולם במעשיי לא יגרום לבושה.
יחד איתי. מנהגי מעתה יהיה כדרכם, יקרני ככל שיקרה, משפחה ללא דופי, תאורה או קדושה, לעולם במעשיי לא יגרום לבושה. מי זה המשפחה? הבודות, נכון? נכנסתי למשפחה חדשה. משפחה טהורה לגמרי, אין בה שום עוולה, אין בה שום אי-הבנה, החמלה מושלמת, האהבה מושלמת. הנה, הצטרפתי למשפחה כל כך מדהימה, וזה קורה ביום שמקבלים את הבודד שיטה, ויש תחושה מדהימה כזאת, שזהו, עכשיו מפה אין דרך חזרה, מפה זה רק לכיוון הערה, כי כל מה שאני עושה עכשיו מיועד לשם, מוקדש לשם. כל הפעולות הפכות לפועל שלי. עכשיו הוא עושה הבטחה, הוא או היא. הוא אומר, מנהגי מעתה יהיה כדרכם. אני עכשיו הולכת לפעול כמו הבודות, אני הולכת להתאמן עכשיו להיות בודה, אני רק אפעל למען הזולת, אני לא אתאמן את מעשיי במחשבה אנוכית, במחשבה של בורות, ולקחת את הפרוסה האחרונה של ההוגה לפני שמישהו אחר יציג אותה. אני לא אתאמן את מחשבתי בצורה כזאת, כי אני כבר בן למשפחה טהורה, אני יכול לגייש אותם. והוא אומר, יקרה לי ככל שיקרה, לא משנה כמה זה יהיה קשה. גם אם זה יהיה נורא קשה, יקרה לי ככל שיקרה. הבודיסטאטו עכשיו, בדרך להערה, הוא צריך לעבור המון מחשבים עכשיו. הוא אומר, יקרה לי ככל שיקרה, אני אנהג בהתנהגות צהורה, ואני אגיע להיות בודה, כי אני עכשיו לא מבייש אותו.
בשלב הזה,
המשתחררים
פה לא מדברים מוכנים?
לא בהכרח. הוא עושה הבטחה. אני הולכת לאמן את עצמי בדרכו של לוחם הרוח. אנחנו עושים את זה כשאנחנו עושים את הטקס. של קבלת הנדרים, של הבודיסטאטווה. זה מה שמשלים את הטקס. אנחנו עושים כאילו, אולי עוד אין לנו בודיצ'יטה אמיתית, אבל עכשיו אנחנו מתחייבים לחשוב כמו הבודיסטאטווה ולפעול בבודיסטאטווה. ההתחייבות הזאת, אם נתמיד בה, מוכרחה להביא אותנו לשם. מוכרחה להביא לבודיצ'יטה ומוכרחה להביא להערב. כשאתה מגיע לנדרים של הבודיסטאטווה, אם אתה מבין מה הם עושים בשבילך, אתה מבין שעכשיו עלית על הדרך. אם תמשיך לצעוד, יש לה רק מקום אחד לאן היא מובילה. היא מובילה לבודיצ'יטה ולהערה. אז ברגע שעליתי לשם ולקחתי לעצמי את ההתנהגות הזאת, כבר השמחה פורה. אנחנו משחקים בכאילו פעמים. עכשיו הצטרפתי למשפחת הבודות, כי זו דרכי והיא מובילה לשם. ולכן הטקס הזה הוא כל כך משמעותי, והנדרים הופכים להיות ספוגים בתודעתי, ואני הופכת להיות בת של הבודות, גם אם עוד אין לי בודיצ'יטה אמיתית. כי יש לי מחויבות לפעול ולתרגל להגיע לשם. מעצם המחויבות, הברכה מתחילה לבוא, והיא מתחילה לבוא. ואפשר להרגיש אותה בעליל. פסוק 27.
כעיוור המוצא אבן חן יקרה בתוך הרימה של גבבה, ככה נדיר היה מזלי ליצור את השאיפה להערה.
זאת אומרת, בתור חלק מהשמחה הפורטת הזאת, וחושת המשמעות הזאת, הוא מזכיר לנו, כמה זה נדיר, הוא אומר, זה כמו מחל בעלמה של שחל, זה הרבה יותר גרוע. כמה אנשים יש כאלה בעולם שמתחייבים להקדיש את החיים שלהם, להגיע למקום הזה שבו נמצאו שאיפה להערה אמיתית, את הרצון האותנטי הזה, לא המלאכותי. בהתחלה הוא מלאכותי וזה פרפקט. אנחנו מתרגלים עם המלאכותי עד שהוא נהיה טבעי. אנגלית אנחנו אומרים, fake it till you make it.
גם בעברית, מי שלא בא לשמוע את זה,
ואדם שיצר אפילו את ההתכוונות להגיע לשם, הוא נדיר לאין שיעור. בכלל למצוא מישהו שמתחייב לחשוב כמו בודיסטאטווה, זה כל כך נדיר. בוודאי מישהו שגם מתחייב לפעול וליישם את הנדרים ולעשות את הדרך, לא משנה אם עוזרים לו או לא עוזרים לו, זה בכלל, כמה יש כאלה? אחד מביליון שעולה ורוצימות על הדרך הזאת.
זה כל כך יפה מבחינת מחשבתי, אבל אנחנו בשרתי את הפעם. אז מה הוא עושה עם אדם כזה? עם הבן שלו, עם הצרכים שלו?
כשהוא מצחצח שיניים, כשהוא עולה במדרגות, הוא אומר, עכשיו אני עולה במדרגות כדי לשרת את האנשים ששם למעלה, ובחסד הזה אני ארפיש. אז אני לוקחת את הבשר ודם הזה שיש לי, ואני בהדרגה בהדרגה, באמצעות השאיפה להרע, הופכת את זה לקודש. הבשר ודם הזה הוא לא מצד עצמו בשר ודם, הטבע האנושי שאת אומרת שיש לנו, הוא לא מצד עצמו טבע אנושי. אנחנו רק רגילים לו, ואנחנו חושבים שזה מי שאנחנו, אבל זה רק הרגל. זה רק הרגל, אין שם שום ממשות. בדיוק כמו שבדבר הזה, מה זה מצד עצמו? אין שום עתיות בדבר הזה. כדי שזה יהיה עת, אני צריכה להשליך עת. אין שום בשר ודם בדבר הזה מצד עצמו. רק בהשלכה שלי. מה שנכון לגבי זה, נכון לגבי זה. זה לא עת מצד עצמו בלי שאני זוהה את זה כעת. זה לא בשר ודם בלי שאני זוהה את זה כבשר ודם. בלי שאני אשליך את זה בשר ודם. הטבע, התכונות שלי כך או אחרת, הם לא מצד עצמם כך או אחרת, חוץ מזה שאני משליחה אותם ככה, בכוחו של הרגל שבא מהקרמה שלי. והדרך הזאת מתחילה בהדרגה לשנות את טבעי. זה בדיוק מה שהיא תעשה. מה שאני חשבתי שזה הטבע שלי, מעולם לא היה הטבע שלי, זה רק היה הרגל עמוק עמוק עמוק. שאני מזדהה איתו, ואני חושבת שזה מי שאני. אנחנו כמו בועה, כמו אשליה, אין שם שום סאבסטנס מצד עצמו. מה הבעיה? אנחנו מאמינים שאנחנו מה שאנחנו תופסים. זה הבעיה, זה הטעות הגדולה, זה הטעות הגדולה שבגללה אנחנו סובלים. נכון שאני רואה את עצמי כבשר ודם, זה נכון, אני לא הולך להכחיש את זה. אבל אם אני אחשוב שזה מי שאני באמת באופן יותר טבעי, אז אני בצרה צרורה, כי אז אני מוכרחה למות. אז אני מוכרחה למות. השאיפה להרע, בדיוק מה שהיא עושה, זה מתחילה לזרוע זרעים בתודעה שלי, שבסופו שלו יכפו עליי תפיסה אחרת. כמו שנכפית עליי תפיסה עכשיו, לראות את זה כבשר ודם ולראות את זה כעת, אז יום אחד תבוא תפיסה שאני אראה את זה כגוף של יעלו, וזה יהיה חפץ שמביא לעונג אליי. כי לבודה כל חפץ מביא עונג אליי. זה אחת הסיבות, דרך אגב, לעשות מנחות. אחת הסיבות להגיש אותם לפני הייצוג הזה של הבודה, זה לא שהפסל הזה יתחיל לשתות מהמים האלה, אלא שבמים שלי כשאני מגישה, אני לא מגישה את זה לפסל, אלא הישות המוערת שאני אגיד, לא שאני אפגוש, ואני מגישה את המים להם מתוך מחשבה להנות אותם, אתם זוכרים, את האמבטיה עשינו להם, את בית המרחץ, את השמנים הרחנים, את הבגדים, מה לא עשינו בשבילם? למה אנחנו עושים את זה? אנחנו זורעים בצורה כזאת זרעים בתודעה שלנו, שכשאנחנו נהיה מוארים ונשאים לנו בגן עדן שלנו, כל חפץ וחפץ יגרום לנו עונג אליי. מי צריך את המנחות? אני צריכה את המנחות. אני צריכה להגיש את המנחות. הפסל לא צריך את המנחות שלי. וגם הבודה, שהפסל מייצג, גם לא צריך את המנחות שלי. כי כבר יש לו עולה הכל. הם לא צריכים שום דבר, אני כבר בעונג אליי. מי צריך את זה? אני, כי אני עוד לא בעונג אליי. ועל ידי שאני מגישה לישות מוארת, אני צוברת קרמה מאוד חזקה, כי האובייקט שלי מאוד חזק. אז אנחנו מדברים על השמחה. סיימנו בפסוק 27 ואמרנו שזה כל כך נדיר למצוא מישהו שפיתח את השאיפה הזאת להערה. עכשיו מאסטר שנטי דבה מתחיל לפרט לנו מה תביא לנו השאיפה להערה. פסוק 28.
השאיפה כמוה כנקטר נשגב, המחסל את המוות בלב היצורים. הדבר הראשון שהיא תביא, דרואה צ'ידק ג'מפה.
תגידו דרואה? דרואה זה מהלכים. הכוונה בעצם ליצורים, אבל המילה עצמה, פירוש המילולי שלה זה אלה שהולכים. אלה שהולכים בסמסרה, הם הולכים מצורת קיום אחת לשנייה, מגלגול חיים אחד למשנהו, ממשיכים להתגלגל בסמסרה ולסבול.
צ'ידק זה שר המוות, ג'ומפה, להשמיד או לחסל.
אז מה הוא אומר לנו? זה כמו איזה מין נקטר נשגב, איזה מין משקה אלים כזה מדהים, שמחסל את המוות בלב היצורים. אז הדבר הראשון, כשאנחנו מתחייבים לחשוב כמו בודיסטטווה ולפעול כמו בודיסטטווה, אז אנחנו שמחים מכיוון שכשנשיג את השאיפה להרע, והיא תפעל ותביא אותנו להערה, היא תחסל בקרב כל היצורים את המוות, כי אני משליחה אותם כבני מוות, כמו שאני משליחה את עצמי, כמישהו שצריך למות. אז הוא אומר, השאיפה להערה תחסל את המוות בלב כל היצורים. איך השאיפה להערה תחסל את זה? איך היא תעשה את זה? שוב, חזרה. השאיפה להערה תפתח אצלי את החמלה, תביא אותי להערה, אני אוכל לעצור את המוות שלי, ואני אוכל ללמד אחרים איך לעצור את המוות שלהם. זה איך שהשאיפה להערה תעשה את העבודה.
מה זה לעצור את המוות? במובן
זה ארטיש או לא? זה לא בהכרח נכון שהגוף הזה ימות. העניין הזה של להפסיק את המוות, קשור מאוד למה שתיארנו קודם לגופים של הבודה, לגופי המופע, יש את הגוף היעלון וגופי המופע. גוף היעלון של הבודה אי אפשר לפגוע בו לעולם. הגוף הזה אנחנו לא רואים כרגע. והבודה יכול להופיע בפניי כיצור אנושי ולקחת את המופע הזה חזרה. הוא ממשיך לשבת בגן עדן שלו. לאנשים רגילים, אנחנו לא יודעים מי רגיל ומי לא, אנחנו לא יודעים. ואם הם רגילים, הם בשליטת כוחות קרמי. אין להם בחירה אלא לעבור מוות ולדע מחדש ולהתגלגל בגלמי הסמסרי, כי הם בשליטת הקרמות שהם צורים. יצורים שהם מוארים, הם כבר מחוץ לשליטת הכוחות הקרמיים. הם עשו את העבודה, הם גמרו את זה. כבר אין להם את הזרעים הקרמיים שקופים עליהם לראות מוות. לעומת זה, יש להם את היכולת לשלוח את הגופי מופיים. הגופים האלה הם יכולים לשלוח, לקחת חזרה. זה יכול להיראות לי כמישהו שמת. זה יכול להיראות לי כאילו שדל העולם המת. או מזדקן. כיוון שעוד אין לי את הראייה התאורה, כיוון שנכפת עליי קרמה לא תאורה. זה לא אומר שזה מה שהוא חווה מעצמו. בכלל זה לא אומר. כשאנחנו אומרים מי זה שלא ימות ואיך זה יתבטא, צריך להיזהר. על מה אנחנו מדברים?
אני לא יודעת, בן אדם יש לו רישום, כאילו בן אדם, למה אנחנו צריכים להגיע למצב שאנחנו לא בני אנוש? זהו, אני לא יודעת,
כן,
איזשהו מקום מאוד מואר, אבל לא לאבד את האנושיות שלנו.
מה את מתכוונת שאת אומרת אנושיות? למעשה בבודיזם, לכל היצורים שבכל הגלגל, בכל צורות הקיום, וכולם קוראים פלסטון. את אותו אספקט באנושיות שלי, שבגללו אני צריכה לחלוט, אני לא כל כך אוהבת. אני הייתי שמחה לא לחלוט, נכון? לא לקבל שטף גם במוח. זה אני מעליפה. למה אני נאלצת לחוות את עצמי בתוך גוף שעלול לקבל שטף גם במוח? מהאספקט הזה אני רוצה להיפטר. אנחנו לא רוצים להוציא אותך מלהיות בן אדם, אנחנו רוצים להוציא אותך מסבב. מהאספקט של האנושיות שלי, למשל, שיכול לפתח חמלה, אותו אני לא רוצה לפתר, אותו אני רוצה לפתח עוד יותר. אותו צד של האנושיות שהוא מבין והוא חומל והוא שמח, האנושיות הנפלאה שלנו, את זה אנחנו רוצים להציל. אבל אנחנו לא רוצים שאנשים יסבלו, אנחנו לא רוצים שהם יצטרכו לחלוט ולעבור מוות, שזה תהליך סבל בלתי רגיל. אז הוא אומר שבאמצעות השאיפה להרה, אנחנו יכולים לחסל את המוות, ולא במובן שעכשיו נהיה סקנים לנצח. אנחנו נחסל את הסבל בכל צורותיו, ועכשיו מתחיל לדבר על צורה צורה. אנחנו רוצים לדבר על עוד דברים שהוא אומר שהשאיפה להרה תתהר. מתחיל למנות את סוגי הסבל אחד אחד. עכשיו הדבר השני הוא אומר מה?
כאוצר שלעולם איננו נדלה, כל סוג של עוני בכוחה לחסל. אוה ג'מפה, אוה זה עוני.
כמו אוצר שאיננו נדלה, כל סוג של עוני בכוחה לחסל. כל סוג של עוני. הן במובן הגשמי, החומרי, והן במובן הנפשי, הרגשי. כל חסר, כל היעדר, כל אובדן, את כל זה יכולה לחסל. מה עוד הוא אומר?
היא גם תפעל כתרופה נשגבה לחסל כל מחלה שיש לה יצורים. נה ג'מפה, נה איזה מחלה.
אז הוא אומר, היא יכולה לחסל כל מחלה. כל מחלה, הן נפשית, הן פיזית.
וכעץ תשמש ינבה להולכים, העייפים מן דודם בדרכי החיים.
על איזה דרכי חיים הוא מדבר כאן?
צ'יר סיפי דוניאל ג'מפה. צ'יר זה באופן כללי, סיפה זה חיים, אך כאן הכוונה לגלגל החיים, הנקרא בטיבטית סיפה קורו. דוניאל זה סבל. השאיפה מאפשרת להימלט מגלגל הסבל באופן כללי.
פה הוא אומר באופן כללי, כל צורת סבל שבכל העולמות הסובלים בגלגל הזה, השאיפה להרה תחפים. כל אלה נקראים דרווה. כל הצורות חיים בגלגל התמסרה. 30.
מהווה היא גשר המאפשר ליצורים להימלט ממגוון העולמות הסובלים. קיפר ניינגול דוניאל ג'מפה. קיפר זה בייחוד. ניינגול, העולמות התחתונים. מילולית זה המהלכים בעולמות הרעים. דוניאל זה סבל. ג'מפה, להשמיד. אז באופן ספציפי יותר, השאיפה מחסלת את הסבל שבעולמות הנחותים.
גם בעלי חיים, גם הרוחות הרעבות, גם היצורי הגיהנום. אז היא מהווה גשר המאפשר ליצורים להימלט מכל העולמות הסובלים. היא מהווה גשר. כי בודיסטרה שהשיג שאיפה להרה הוא עוד לא בהכרח בודה.
אבל ברגע שיש לו את זה, זה כאילו הוא עלה על גשר שעכשיו הוא יוצא חוצה, ומצויר שם הגשר הזה, זה הקו המתגלגל הזה, זה תמונה של גדר החיים שם, תסתכלו אחר כך שם כזה קו מתקלצל, שאחר כך מגיע לצלור, מתחיל מלמטה, מגיע שם על הגנדים. זה הגשר הזה. אבל נשיך את זה הגשר הזה שבסוף מוציא אותם מהגדר החיים שם. קודם הוא דיבר על חיסול כל סדר, עכשיו הוא מתחיל לסרט איך יחוסל כל הסדר, בגלל שיחוסלו הסיבות לסדר.
היא דומה לירח העולה בתודעה ומסלק את כל הרגשות המענים.
כי ירח העולה בתודעתם של היצורים,
אז כאילו הירח עולה והאור שלו, הוא מסלק את כל הרגשות המענים. הבילה מהקושה, איפה שיש את התיאור של היקום, מתארים את השמש ואת הירח, מכיר שלירח יש אור עצמי משלו. היצורים שלא מסכימים עם המדע כמו שאנחנו מכירים אותו. הדלי למה לא אוהב לדבר? דלי למה הוא מאוד חובב מדע. שאלו בטעם מה הוא היה, אם הוא לא היה דלי למה? דוגה, אני כנראה הייתי מהנדס. בגיל מאוד צעיר נתנו לו שעון, הוא פרק את השעון ולקיר אותו מחדש. נתנו לו טלסקופ בגיל צעיר, ועוד הסתכל איתו לירח, הוא ראה שיש שם שקעים גרים. אז הוא יקיש בעצמו, שלא יכול להיות שירח נהיר את עצמו, כי אחרת יש שם צללים. אם שם צללים, זה נכח לי יצא אור בא ממקום אחר. והוא אמר, קטע זה בעמידה, לא שלא יכול להיות נכון. זה היה דלי למה, אמר. מה עם הסיבות הסבר? פסוק 30, כמותה כי ירח העולה בתודעתה, הוא מסלק את כל הרגשות המענים. זה פסוק הבא.
כשמש גדולה היא מסירה ועוקרת את תבלול הבורות מלב היצורים.
אז פה בעצם בין 30 ל-31 ביחד מדבר על הגורמים לסבל. שורה האחרונה של פסוק 30 אומרת מסלקת את כל הרגשות המענים. והשורה השנייה בפסוק 31 זה הבורות מלב היצורים. ואת אלה השאיפה להרע תסלק. בהדרגה.
השאיפה להרע מביאה אותנו להרע על ידי שהיא מסלקת מאיתנו את המכשולים להרע.
אז הוא מונה לנו שתי סיבות. הראשונה, חיזור אחריי, ניונדריט.
ניונדריט.
אתם זוכרים, היה לנו צוק-צק? צוק-צק, דריפ-ג'אם. דריפ, זאת הדריפ? זה מכשול. ניון זה בא ממילה ניומאונג, שאתי לדבר עליה על שיעור הבא.
יש שני סוגים של מכשולים להרע, וזה הסוג הראשון. זה סוג שהוא מדבר עליו בפסוק 30, וזה מכשולים שקשורים לניימון, שזה הרגשות המענים. מה זה רגשות מענים? הקהל, הגאווה, הקנאה, האנוכיות. כל הרגשות שגורמים לנו סבל בתודעה שלנו. למעשה, איך אנחנו מגדירים נגע רוחני? מה זה נגע רוחני? זה כל רגש שמאחר את תודעתנו. זה הגדרה.
אהבה.
אהבה היא לא נגע רוחני. אתם זוכרים, דיברנו על מייטרי. אהבה שרק רוצה לתת לכל אחד כל עוש. אם אהבה היא רכושנית, אז הרכושנות היא הנגע, לא אהבה. הרכושנות זה נגע רוחני. והוא יגרום לנו סבל. יש הבדל בין נגע רוחני ומכשול מהסוג של נגע רוחני. יש הבדל ביניהם. נגע רוחני זה כשיש לי כעת כעס, אז דעתי אחורה. או כשיש לי קנאה, דעתי אחורה. מכשול של נגע רוחני, זה יכול להיות שאין לי כרגע כעס פעיל בתודעה שלי, אבל יש לי זרעים לכעוס. אני מסוגלת להתכעס, אפשר להרגיז אותי. הם כרגע לא מענים אותי אם אני באופן פעיל לא כועסת עכשיו, אבל מכיוון שיש לי את היכולת להתרגז, ואפשר להרגיז אותי, הם מהווים מכשול בשלוות הנפש שלי, מכיוון שמי יודע מתי יבוא הדבר והכעס הזה יתעורר. אז המכשולים של נגעים רוחניים זה או נגעים רוחניים עצמם או שהזרעים שלהם. השניהם כלולים בקטגוריה הזאת של מכשולים של נגעים רוחניים. הנגע רוחני זה כשהוא כבר פעיל, הוא הפשיר, הוא כרגע פעיל בתודעתי. הפוטנציאל, כן. מה קורה כשמישהו חיסל את כל הדברים האלה? מה קורה כשמישהו מסלק את שניהם? זה נרוונה. זה מצב שהוא כל כך זר לנו וכל כך מוזר לנו, כיוון שכל הזמן המים שלנו מלא או במכשולים או בזרעים שלנו. כל הזמן. אין לנו מושג מה זה. זה עונג מדהים. אנחנו לפעמים יכולים בעזרת למה לתאום את זה סיפה. וזה רק לטעום את הטעם, מספיק לתת חשק להמשיך לעבוד. אז זה הסוג הראשון של מכשולים. יש סוג שני של מכשולים שנקראים שדריף. אז אמרו שדריף? שדריף. שד לדעת. ודריף זה מכשול. אז מכשולים לידיעה, אלה הם מכשולים שמפריעים לנו להשיג ידע כל. זה סוג אחר של מכשולים שהוא הרבה 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 יותר מעודן מהסוג הזה, והרבה יותר קשה לסילוק, וזה בדיוק מה שמבדיל בין מי שהגיע לנרוונה למי שהגיע להרמלאה של הבודה. הבודה שמגיע להרמלאה מסלק את שני הסוגים. אדם שהגיע לנרוונה שהיא לא להרמלאה סילק רק את הסוג הראשון, ועדיין יש לו מהסוג השני. למה אין ליד הכל? כי עדיין פעילים מכשולים ליד הכל. אלה קשים מאוד לסיווק.
קשור רק לראייה ישירה של ריקות,
המכשולים האלה? ראייה ישירה של ריקות נחוצה גם בשביל הראשון, אבל היא לא מספיקה לסלק את השני. צריך עוד יותר. וכמובן, ברגע שמסלקים אותם, הולכים לבודה. ומה פירוש לסלק אותם לגמרי? אנחנו מאוד אחוזים בקיום העצמי של דברים. אנחנו מאוד מאמינים שהדברים הם כמו שאנחנו רואים אותם, כמו שהם מופיעים לפנינו. בהדרגה בהדרגה אנחנו משתחררים קודם אינטלקטואלית. אנחנו משתחררים מהאמונה שזה כמו שזה נראה לי. אבל זה עדיין מופיע לי כמו שזה מופיע, כאילו שזה בא מהחנות או מחוץ לי, אבל אני כבר לא מאמינה כל כך למה שאני רואה. בהדרגה בהדרגה, ככל שעולים ברמות של הבודיסטוות, מגיעים לרמה השמונה, אני כבר מתחילה לראות איך אני יוצרת את זה. המים כל כך חד וכל כך צלול, אני רואה איך אני משליחה את התמונה המנטלית על עושה שאני מצלים גדולים. ואז אני לא יכולה להתבלבל יותר, אני רואה איך אני משליחה את הבוס הכועס, אני כבר לא אתבלבל להתחיל לפרוח עליו, כי אני יודעת שהוא בא מפה. לאדם הזה כבר לא יתבלבל. להגיע לרמה הזאת שמסלקים את כל השדריפס האלה, פירושו של דבר זה לסלק את אחרון הזרעים שגורמים לנו לראות דברים כמופיעים מצד עצמם. לראות אותם ככאלה. לא רק להבין אותם ככאלה, אלא לראות אותם ככאלה. אז זה רמה מדהימה. וכשאנחנו לוקחים את הנדרים של הבודיסטווה, מה אנחנו עושים? אנחנו נדרים לפתח בודיצ'יטה, וזה יביא אותנו בסופו של דבר לסלק את שני סוגי הנדרים האלה. אז קודם צריך לשמור ברקע כשעושים את הטקס הזה.
33. ביום זה, בעומדי בפני כל מגיניי, אזמין את כל היצורים כאורחיי, לבוא ולטעום מיושרם של הבודות, עד ליום בו יגיעו לעונג בעצמם. אזמין גם אלים, חצאי אלים והשאר, לבוא ולהשתתף בשמחה.
אתם זוכרים, זה היה פרק על שמחה. הבייבי בודיסטווה שמשיג את השאיפה להרם, הוא שמח ועליז, הוא אומר איזה יום נפלא, א', הבנתי את המשמעות למה נולדתי כבן אדם, עכשיו אני יכול להגשים את הברכה של החיים האלה, עכשיו אני מצטרף משפחת הבודות, אני אשיג את השאיפה להרה, אני אפעל להשיג אותה, אני אעשה את כל התרגול, השאיפה הזאת, אם אשיג אותה, אני תוכל לחסר את כל העוני ואת כל הסבל ואת כל הרגעים, כל מה שאמרנו קודם. עכשיו הוא פשוט מסכם את זה, אז עכשיו אני עומד פה בפני כל מגיניי, ופה מדובר על הבודיסטווה שקיבל על עצמו את הנדרים, והמגילים זה הבודות. אז הוא עומד עכשיו בפני כל הבודות, אני אומר, אני לפניכם לקחתי את הדברים, אני עכשיו לוקח לעצמי לעשות את הדרך הזאת, מתחייב לתרגל, עכשיו יש שמחה, עכשיו יש מסיבה. ואת מי אני מזמינה לארוחה? כל היצורים הם האורחים שלי, זה בשבילה. אז אני מזמינה את כולם, בואו תהיו אורחים שלי, ואתם תהיו אורחים שלי, כי אני הולכת להגיע להרע, וזה יכריח אתכם להגיע לאושר מסגב של הבודות, כי אני אגיע לשנה ואני אביא את כולכם לשם. אז זה נסיים את הפירוש. מהי הדרך הנעלה ביותר למצות את המשמעות של החיים שקיבלנו? יש לנו חיים, יש לנו גוף אנושי, תודעה אנושית. מאסטר שאנטידבה אומר לנו מה המשמעות של החיים האלה. קצב זה, הפרשן שלו, מפרט. הוא אומר, מהי הדרך הנעלה ביותר למצות את המשמעות של החיים שקיבלנו בגוף אנושי ובתודעה אנושית? הוא אומר, אם אנחנו עכשיו הולכים ומבצעים את כל הדברים שדיברנו עליהם, הפקידות, הברכות, כל הדברים, כדי שכל אלה יאפשרו לנו לסלק את המכשולים, כמו שמנינו כאן, שמפריעים לנו להשיג את השאיפה להרה. כל התרגולים האלה שתיארנו.
בפסוק 31, נסו שנתידבה אומר, היא תמציתה של חמאה המזוקקת מחלבה של דרמה קדושה. מי זאת היא? השאיפה להערה.
אם אנחנו מולכים ומגדישים את החיים שלנו לפועל, לבצע את התרגולים האלה, מתוך כוונה לסלק את מה שכרגע עומד ביני ובין השאיפה להערה, אז אני מנסה את חיי, מבחינת שאז אני אשיג את השאיפה להערה, ואז אני אגיע להערה. כי אז אני אעשה את הצוק סק, אני אשיג את כל הגורמים שאני צריכה כדי לצאת איתם, ואז אני אצא איתם, ואז אני אוכל לעזור לכל האחרים לצאת. לעשות את הדרך למצוא את המשמעות ולעשות את התרגול הזה שבסופו של דבר יביא את התוצאה המתאימה.
ופנינים של כל חסד הם לאדמה, ולבי ירחנה, ולאב ישנה, כגן של עגנת הערה. ולבי ירחנה, ולאב ישנה, כגן של עגנת הערה. לא תזכה כל בריאה ועולם שכולו תוהה.
אינם גלול את מנון לנו כמובן.
בידי זורה רוחה ישימונה כל אחי לבריאה מכלולים של חסד וחוכה. וגופים מסביב אשר משני אלו הם נובים, ובכך לא יזכו וגופים מסביב אשר משני אלו